שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו מרתק וקבוע בספר אורות התורה, מאת רבנו הגדול הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בפרק ז', פסקה א'. אין צורך שאני אגיד את העמוד, שהרי יש מהדורות שונות של הספר, ולכן זה שנגיד אצלי זה בעמוד למדווה, לפי המהדורה של אור עציון שאני מחזיקן ביד, זה לא עוזר למי שיש לו מהדורה אחרת, יש מהדורות שונות. על כל פנים, פרק ז' זה אותו פרק בכל מקום. צער ביטול תורה. אנחנו, הספר הזה הוא ספר הדרכות ללימוד בעיקר, יש הרבה על הגישה ללימוד תורה וכדומה, התיאוריה של לימוד התורה, ויש גם צער ביטול תורה. מה זה הצער? כן, יש... אדם מצטער כי חסר לו משהו. אז כל דבר שחסר לי מצער אותי. אדם רעב, אז יש לו צער של הרעב. אדם צמא, יש לו צער של הצמא. אדם חסר אהבה, יש לו צער של חוסר אהבה. וכדומה. ויש חוסר של... שזה צער מיוחד שבא בעקבות ביטול התורה. צריך לברר מה עניינו של הצער הזה. בכלל צער זאת תכונה מאוד בעייתית, כי היא קרובה למידה אחרת שהיא מידת העצבות. ומידת העצבות היא מהחמורות שבמידות, עד כדי כך שהרב כותב באורות הקודש שאין לה עילוי. כלומר זאת מידה שאי אפשר לעשות איתה כלום. אז אל תשתמש בזה. לעומת זה הצער יש לו כן משמעות, הצער יכול להיות בונה, יכול... לדרבן את האדם לתיקון, או לגלות לו ממדי הכרה חדשים. ולכן צער ביטול תורה, זה משמעותי, וצריך להבין מה זה אומר. ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה, שלא ייכנסו בלבבו. פעם היה יהודי אחד, הגיע לאחד מגדולי ראשי הישיבות בארץ, אמר לו, לא מתחשק לי ללמוד תורה. ענה לו ראש הישיבה, אתה יודע, גם לי לא תמיד בא, אבל חייבים. טוב, אבל הרב יש לו כיוון אחר קצת מבחינה חינוכית, אמנם הרעיון של לסמוך על הרצון, ואין דבר העומד לפני הרצון הוא דבר אמיתי מצד עצמו, אבל לא תמיד זה מספק תשובה מיידית לעיכוב שיש לאדם. צריך לדבר, מה מעכב אצלו, למה הוא לא לומד? או יותר נכון, שלא ייכנסו דברי תורה בלבבו, ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש. כן, יש אדם שבאופן כללי לא לומד תורה, לא אכפת לו. זה כשלעצמו לא בסדר, אבל הוא לא מרגיש את החיסרון. יש שלב שבו אדם רוצה ללמוד ומשהו מעכב אותו. זה הזמן אז לעמוד על הסיבה. כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה, כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש שיתרח הרבה להסיר סיבה אחרת שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. והסיבה השולטת עכשיו שהיא מעכבתו כעת מקישורה של תורה, תישאר בעינה ויעמוד האדם במבוכתו. מצאנו הרבה פעמים אנשים שאומרים, אני לא מצליח ללמוד כי לא מצאתי את הישיבה הנכונה. או כי לא התחתנתי. או כי חסר לי כסף. או כי. יש הרבה סיבות. אבל יש לא תמיד הסיבה הזאת היא נכונה. אולי אתה לא לומד תורה כי אתה לא לומד תורה. או בגלל סיבה א' שאיננה הסיבה ב'. ולכן נגיד אם אתה אומר כי לא מצאתי את הישיבה הנכונה, מי ערב לך? שיש בכלל ישיבה שתספק לך את הפתרון. ברור, אז זה דבר שצריך לברר. והסיבות הללו, יש מהן שהן רוחניות. ויש שהן גשמיות. יש שהן באות מחסרון הכשרה של קודש. ויש שהן באות מחסרון הכשרה של חול. למשל, חסרון הכשרה של חול. יש אדם... שלא פיתח את מרחבי החוכמה הנדרשים לכישרון הנפשי שלו. הוא מוכשר מאוד למתמטיקה, ויש לו צימאון לדבר הזה, אבל הוא מדכא את זה. חבל. הדיכוי הזה של תכונה מסוימת בנפשו, היא יוצרת תסכול, שמתלווה לכל שלבי ההתקדמות שלו בקודש, משום שהוא לא יכשיר את עצמו בחול. או לפעמים, חסרון ההכשרה של החול, הוא לא יתעסק בחול שעשוי לעזור לו בקודש. למשל, סדרנות. כן? סדרנות זה דבר שמאוד עוזר בלימוד, ויש אדם שלא למד סדרנות. כיוון שהוא לא למד סדרנות, אז כל הלימוד שלו מבולבל. תעבור קורס בסדרנות, ואז תחזור אל הקודש. יש לפעמים שהחיסרון הזה הוא גשמי. האדם הזה איננו בריא. איננו בריא בריאותית, רפואית. והדבר הזה גורם לו חוסר ריכוז, גורם לו עייפות. הוא לא רוצה, הוא לא עוסק בזה. אז הוא חושב שהוא צריך לקרוא יותר דברי מוסר, וזה רק מדכא אותו יותר, כי הוא רואה שהוא לא עומד בדרישות של המוסר. כי הוא לא עסק במה שצריך לעשות. לפעמים סיבות רוחניות. יש סיבות רוחניות בסיסיות. הוא משתדל מאוד ללמוד את התורה, אבל יש לו ספק אם התורה הזאת היא בכלל מן השמיים או מן הארץ. יש לו טענות נגד איזה דיין שלא פתר לו בעיה של אגונה חריפה. יש לו תסכולים מאיך שהוא היה צריך לעמוד במבחנים בצעירותו על לימוד הגמרא, וזה לא הולך לו, וגם הוא אולי חטף מכות על זה. יש לו מיניות רוחניות. צריך לברר מהן הסיבות. מתוך כך הוא יכול לתקן. בקיצור, במילה אחת, מה אומר הרב קוק בפסקה הזאת? צריך לברר מהן הסיבות לביטול תורה. כן. דברי תורה לא נכנסים בלבבו. מה פירוש לא נכנסים בלבבו? לא מתיישלב לו על הלב. הוא אפילו לא מסוגל ללמוד את זה. זה מעצבן אותו. זה יכול להיות כמה דברים. גם שהוא, אמרתי שני דברים. אמרתי הדבר הראשון, שהוא לא מצליח ללמוד את זה. הדבר השני, שהוא לא מזדהה עם זה. זה יכול להיות גם כך, וגם כך. כן? בסדר. פסקה בית. כן. או שחסרים לו הכשרות של קודש. למשל, תיקון המידות. או למשל, עבירות. גם זה יכול להיות. זה רוחני, כן? זה קודש. כן, בבקשה.
רוחנית זה כאילו פסיכולוגית כזה, נפשית?
זה יכול להיות פסיכולוגי. זה יכול להיות יותר עמוק מזה. למשל, עבירות. או איזושהי סיבה נשמתית מצד הגלגול הקודם שלו. אתן לכם דוגמה. היה יהודי אחד בשם רבי חיים ויטל, גדולי המקובלים. והוא גם היה דיין, חוץ מזה. שהוא זה שהוא המקובל, הוא גם היה דיין. הוא שאל את רבו, אמור נא לי, מדוע אין לי כל כך הרבה נטייה לפלפול? אמר לו, זה בגלל שכבר עשית את זה בגלגול הקודם, אז לא בשביל זה באת. אתה באת בשביל להיות מקובל. זו הסיבה הרוחנית. בסדר? כלומר, נגיד את זה אחרת, בלי להיכנס לתורת הגלגולים, לכל אחד מאיתנו יש ייעוד. והרבה פעמים יש בעיה שאדם בונה לעצמו ייעוד שאיננו הייעוד שלו. זכורני לפני כ-30 שנה, בחור אחד במכון מאיר אומר לי, אתה יודע, החיים שלי הרוסים. אמרתי לו, מדוע? אומר לי, מפני שאינני הרב מרדכי אליהו. אמרתי לו, אולי חיי הרב מרדכי אליהו הרוסים, כי הוא איננו אתה. זאת אומרת, הטעות היא שאדם רוצה להיות מישהו אחר מאשר עצמו. אתה אומר, מי הוא? בשביל מה באת לעולם? יש ביטוי יפה שאומרים בתפילה, עד שלא נוצרתי, איני כדאי, בתפילות יום הכיפורים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה פירוש הביטוי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי? אומר הרב בעולת ראייה, כמה זמן עבר עד שלא נוצרתי? הרבה, נכון? זמן אדיר עבר עד שלא נוצרתי. אם נלך למשל לפי תיאוריית המפץ הגדול, עברו כמעט 16 מיליארד שנה, אל תתפסו אותי על הדקה, בערך 16 מיליארד שנה עד שלא נוצרתי. זה משהו מדהים, במשך 16 מיליארד שנה לא נוצרתי? אז כנראה שלא היו צריכים אותי. העולם מסתדר מצוין בלעדיי. אבל עכשיו נוצרתי. זה סימן שהגיע הזמן שלי למלא איזשהו תפקיד במציאות שרק אני יכול למלא. לכן זה חשוב שעכשיו נוצרתי. כי לפני כן לא היה כדאי, אבל עכשיו כדאי. מובן? טוב. כן. האם הרב מייעץ או לא מייעץ כיצד להגיע לדבר הזה? לברר מהי הסיבה של הביטול תורה. זאת השאלה שלך. בוא נבדוק האם יש בדברי הרב עצה כיצד לגלות את זה. מה אתה אומר? אני חושב שלא. שלא. לכן יש לי תמיהה על שאלתך. וכי לא יכולת לראות שאין לו עצה? מה? אז אתה שואל אותי, כיוון ש... עכשיו זו שאלה חדשה. מאחר והרב קוק לא נתן לנו בפסקה עצה כדי לגלות מהי הסיבה, אז אתה מבקש ממני שאני אתן לך עצה. תשובה. אינני יודע. אבל אולי, אולי נוכל בכל זאת לומר, שאדם צריך להקשיב לעצמו. והאדם יכול להקשיב לעצמו אם הוא לא יפחד מעצמו. למשל, פעמים רבות אתה שואל דתיים, תגיד, מה המטרה שלך בחיים? ואז יש התשובה השבלונית והמעצבנת, לעבוד את השם. ברגע שאתה שומע את זה, אתה יודע שאדם משקר לעצמו. כי איפה זה, מי אמר שהמטרה שלך זה לעבוד את השם? איפה לקחת את זה? אתה צריך להיות אמיתי, מסך, ספונטני עם עצמך באמת. לדעת מה אתה באמת רוצה. ואז, לפי זה, נוכל להבין גם מהי עבודת השם שלך. אבל, הבעיה היא שפעמים רבות צריך לחדור אל אותו תחום שמכנים אותו בפסיכואנליזה, תת מודע. והתת מודע הוא לא נעים. כן? האדם לא רוצה, כן? בגלל זה הוא תת המודע הזה. אדם לא רוצה לחשוף את מה שבאמת מתרחש אצלו. ולכן זאת עבודה, לפעמים פסיכולוג יכול לעזור לו. טוב. פסקה ב'. כן. כן, למשל אדם יגלה שמטרת החיים שלו זה להשתלט על אחרים. לא נעים. או אחד אחר יגלה שמטרת החיים שלו זה להנות. אחד יגלה שמטרת החיים שלו זה להרוס. אז זה ממש לא נעים. אז אני מתבייש בעצמי. לא רוצה להיות כזה אחד רע. לכן אני משקר לעצמי. אני ממציא כל מיני דברים, עבודת השם.
לא המטרה שלו עצמו, זה איזשהו יצר שיש לו עכשיו,
תכונה שיש לו עכשיו. לא, תכונה, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל מה שאתה אומר. לפעמים התכונה היא אחת התכונות, לפעמים התכונה היא הבחירה. זאת אומרת, למשל, יש אדם שאומר, נכון, יש לי יצר הרע, אבל מטרת החיים שלי דווקא היא להתגבר על זה. אני רוצה משהו שהוא מנוגד ליצר הרע שלי. זה אפשרות. יש אדם שגם לא, אני באמת גיליתי שיש לי יצר הרע, ודווקא אותו אני רוצה לממש. זו ההחלטה. בגלוי, בערך כלל אנשים לא יגידו, אני רוצה להיות רע. זה כמעט זה לא קורה, כן? אבל יכול להיות שזה באמת מה שמתרחש שם, כן? אז לכן צריך איזשהו מחקר מסוים בנפש האדם, ועל פי זה אפשר לדעת מה בעצם מניע אותו. אבל זה, אם היינו לומדים עכשיו קצת פסיכולוגיה, היינו מעמיקים בזה, אבל זה לא הנושא של הלימוד. הרב רק נתן לנו הערה, איזשהו כיוון כזה. בוא תבדוק מהי הסיבה האמיתית לביטול תורה, או לזה שדברי תורה לא נכנסים בלב. והוא גם נתן לנו כמה כיוונים, זה יכול להיות גשמי, רוחני, אמיתי, מדומה, כל מיני דברים כאלה. פסקה ב'. ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. כן, מה זאת אומרת? ביטול תורה זה משתנה. איזה אדם הוא המבטל תורה, ולפי זה גם מה יוגדר כביטול תורה. יש אדם שקבוע בלימוד, אז אצלו החומרה של הביטול היא יותר גדולה. ולכן דברים שמותרים לשאר בני אדם יהיו אסורים לו. מה? ודאי שלא כדאי. בכלל לא כדאי להיות אידיאליסט. אידיאלים זה לא בשביל הכדאיות. אידיאלים זה בגלל האידיאל. זה כמו שלמשל, אם אני לא אדע שדבר מסוים הוא אסור, אני פטור, נכון? עשיתי דבר שלא ידעתי שהוא אסור. אני פטור. מה שאין כן, אם ידעתי שהוא אסור ואני עושה אותו, אני חייב. אז לא כדאי לדעת. מלבד החיוב ללמוד, נגיד. אבל רק על זה עברתי. אז אולי באמת לא כדאי לדעת. אז למה בכל זאת רוצים לדעת? כי זה אידיאלי לדעת. כן? עדיף לדעת ולחטוף בגלל זה, מאשר לא לדעת ולהינצל. את זה יודעים גם חיילים שעושים הכל כדי להתקבל ליחידות נבחרות. מי ביקש ממך? אתה לא חייב. כן, אבל אני רוצה. אני רוצה, אבל אתה עלול להיפגע מזה. כן, אבל זה האידיאל. אז ביטול תורה, זה נחשב לפי כל אדם לפי מדרגתו. אגב, זה כבר כתוב, חז"ל אמרו, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. יש התנהגות שאצל אדם רגיל, הקדוש ברוך הוא בכלל לא יחשיב אותה כבעייתית, אבל כיוון שאדם גדול כך נהג, טרח, חוטף על זה. אבל זה מעלתו, זה מצד מעלתו. כמו כן, גם זה הבדל בין יהודי לגוי. גוי הוא לא חייב בכל כך הרבה מצוות, שבע. יהודי 613. שאת הבדל. אז בעצם טענו הגויים בראשית הנצרות, שאולי לא כדאי שיהיו כל כך הרבה מצוות. כי רצה הקדוש ברוך הוא לחייב את ישראל. כן, ככה פאולוס הבין. פאולוס אומר שריבוי המצוות זה לרעתם של ישראל. ולכן, כדי להציל את האדם, צריך לבטל את המצוות. דברים האלה שנראים קצת הזויים, כתובים במפורש בברית החדשה. נכון? שזה יותר טוב לא לקיים הרבה מצוות. כלומר, לא להיות מחויב במצוות. וכנגדו ענה רבי חנניה בן הקשיא, לא להגיד קדיש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ככה אמר על מפרק מסביר, שדברי רבי חנניה בן הקשיא, זה תשובה לטענה קדומה של הגויים עלינו. אז זה הוא מתכוון. טוב, אז בואו נראה, ביטול תורה נחשב לכל אדם כמדרגתו. כאן מובא איזה מקור מתשובת הרמב״ם לרבי יוסף בן ג'אבר, כל המתעצל מן התוספת ואפילו היה חכם גדול ומבטל עשה של תלמוד תורה. יש מקור מעניין בספר אבן האזל. אבן האזל זה פירוש על הרמב״ם שכתבו הרב איסר זלמן אזל, איסר זלמן מלצר. רבי איסר זלמן מלצר היה ראש ישיבת עץ חיים, היה מיודד מאוד עם הרב קוק. הפירוש שלו על הרמב״ם הוא אחד הפירושים החשובים. הוא שואל שאלה בהלכות מלכים. הרמב״ם כותב שלמלך אסור לשתות יין. מדוע? כי זה ביטול תורה. אדם ששותה יין לא יכול להתרכז, לא יכול ללמוד. ודיבוקו התורה בלימוד יותר מכל אדם. הוא שואל רבי איסר זלמן מלצר, ביטול תורה זה לא רק איסור על מלך, זה איסור על כל אדם. מזה הוא מסיק שיש מדרגות בביטול תורה לפי מעלת האדם. יוצא לפי זה שתגיד לאדם אחד, מה הלכת לשחק גולף, לא ביטול תורה? תשמע, אני לא כזה למדן. האם הטענה הזאת יש לה מקום? כן, יש לה מקום. המחנכים לא אוהבים את זה, אבל מה נעשה שזאת האמת? אומר הרב, ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, והוא מתעצל או מתפחד, הוא מואס במעלתו העליונה, הוא מניח את עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. זה דבר מדהים. האיש הזה, שהרב מדבר עליו, הוא אדם שלומד תורה יומם ולילה. לא מבזבז רגע אחד. אבל הוא איננו עושה מה שהוא צריך כדי להגיע למעלות עליונות, לעיונים גדולים. למשל, תורת הקבלה, למי שראוי לה. אומר הרב קוק, זה ביטול תורה. זה מעשה של תורה. יש, שוב בארי ז"ל, שהארי נתן תוכחה לרבי חיים ויטל על זה שהוא לא עסק בייחודים כבר איזה חודשיים. אמר לו, אבל רציתי ללמוד תורה. אמר לו, הארי, אבל זה, המדרגה שלך יותר גבוהה מזה. אתה רצית לימוד תורה, מדרגה נמוכה. אתה צריך לעסוק בדברים קויים. הארי הוא מואס את תורת השם הראויה לו, שעל זה נאמר שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה. גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעושה של תורה. אז מה זה מעושה של תורה? מה זה, מה אתה מואס? אתה מואס בדרגה העליונה הראויה לך, אתה מסתפק בתורה קטנטונת, תורה רפויה, תורה חסרת עוצמה וגבורה רוחנית. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ויתר? שגם אם הוא היה מוותר על זה, לא היה מוותר על זה. הקדוש ברוך הוא ודאי, מה, הוא ויתר על עבודה זרה, גילו עריות, שיעור דמים, מה הוא ויתר? ודאי שלא ויתר. אלא הכוונה, זה על דרך ההפלגה נאמר. גם אם היה מוותר על זה, אפילו אם היה מוותר על עבודה זרה, לא היה מוותר על מה עושה של תורה. זה צריך להבין, על איזה תורה מדובר אם כך. לא מדובר על תורה פשוטה. אלא מדובר על תורה שהיא עולה במדרגתה אפילו על מה שאנחנו משיגים באיסור עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. והתורה גבוהה. כלומר, מה שאנחנו מכנים בבית מדרש שלנו לימודי אמונה. מה זה לימודי אמונה? זה העמקה רצינית בשורשי החיים, שורשי המציאות, שורשי התורה. בסדר? כן. המושג של ביטול תורה באיכות יש לו משמעות, אבל לא במובן ההלכתי של המילה. זאת אומרת, יש כאלה שאמרו שמי שלומד תנ"ך, אם הוא יכול ללמוד גמרא, או שקורא תהילים כי הוא יכול, במקום ללמוד פרשת שבוע, זה ביטול תורה באיכות. זה לא נכון. כי אדם שקרא תהילים, קיים מצוות תלמוד תורה. זאת האמת. כאן אנחנו לא מדברים מצד הדין. אנחנו מדברים מצד מעלת האדם. ועל זה הרב מדבר. שהאדם ראוי למעלה, ואסור למאוס במעלה הזאת. אסור לא במובן הלכתי, זה לא בשולחן ערוך כתוב. אבל זה כתוב באמת. אז זה פשע. כן, זה פשע. אבל נגיד אותו אדם שכן לומד את אותם סתרים עליונים. אז אסור לו מכאן ואילך לקרוא תהילים סתם? מותר, זהו. זה כל הזמן? זה השאלה. גימל. מכאן שאפשר בשיעור אחד לעבור כבר לפסקה השלישית. הלאה. יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה. מה זה זמנים שמתבטלים מהתורה? כאילו שזה יזום. לא, לא יוזמים, אבל זה קורה. מכל מיני סיבות מתבטלים מהתורה. לפעמים מסיבות טובות. מסיבות של קיום מצווה, גמילות חסדים, או לפעמים באונס, אדם אנוס שלא ללמוד תורה. כן? יש שהזמנים שמתבטלים מהתורה, הם פועלים. להאיר את העיניים, להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. כל זמן שהייתי בבית המדרש, לא שמתי לב מהי מעלתה של התורה. יצאתי מבית המדרש לעשר דקות, פתאום הרגשתי כמה גדולה היא התורה, וכמה היא מפרנסת את נפש האדם, וכמה שזה חסר לי וכו'. אז מה שאומר כאן רב, יש שהזמנים שנתבטלים מהתורה, הם פועלים להאיר את העיניים. פתאום אתה מבין. להכיר את תוכן קדושת התורה ועומק החיים שהיא משפיעה על לומדיה. לפעמים יש אדם שלא הייתה לו ברירה, הוא צריך להפסיק את הלימוד. אבל הוא כל כולו אש בוערת של אהבת התורה, והוא מכיר את ערכה. ברור? טוב, אז זה כבר עוד מעלה של ביטול תורה מבחינה מסוימת. טוב, עד כאן להיום. שלום.